טוב, אנחנו בחלק א', פרק ב', הגענו לאות ג', לסעיף ג'. אנחנו בפרק שמדבר על תכלית הבריאה, ואמרנו פה, הרמח"ל מאמין שתכלית הבריאה היא להטיב שאדם מקבל את ההטבה. עוד ראינו שכדי שיקבל את ההטבה בצורה שלמה, צריך שזה יהיה משהו שהוא קונה אותו, משהו שהוא עצמי לו, כי רק ככה הוא יכול להידבק במידת האפשר לקדוש ברוך הוא, שאצלו כמובן הטוב זה הטוב האמיתי, השלם האמיתי. וכדי שאדם יוכל לקבל שהטוב יהיה חלק קנוי לו ולא מתנת חינם, אז הוא צריך להשתלם. ולכן הקדוש ברוך הוא עשה את העולם עם יצר טוב ויצר רע, שאדם יכול לבחור, הוא מתקרב אל הטוב, מתרחק מן הרע, מדבק בקדוש ברוך הוא, קונה את הטוב, ויש לו גם אפשרות ללכת בכיוון השלילי, והוא ממעט את הברכה, את הטוב בעולם. אז אנחנו באות ג'. ואומנם מלבד היות הבריאה הזאת שקנתה השלמות, ראויה להידבק בבורא יתברך מצד הידמותה לו, עניין ידי קנותה השלמות לה, נמצאת מתדבקת והולכת בו, עד שסוף קנותה השלמות וימצא מתדבקת בו, יהיה הכל עניין אחד. אז הקבלה של השלמות, אמרנו, זה הולך אל הטוב, בעצם זה אותו עניין עם הדבקות בקדוש ברוך הוא. וזה שהוא מדבק בקדוש ברוך הוא, הוא קונה את השלמות, ואמרנו, הוא קונה את השלמות היותר שלמה, להידבק בקדוש ברוך הוא ממש הוא לא יכול, אז לכן הוא אף פעם לא יהיה השלם השלם. אבל מה שהוא יכול לקנות הוא קונה, אז הדבקות והשלמות זה בעצם עניין אחד. ברגע שאתה מדבק בקדוש ברוך הוא אתה משתלם. אז אי אפשר לחלק בין המושגים האלה כל כך. וזה כי ביות מציאותו התברך שמו השלמות האמיתי כמו שכתבנו. כאן אמרנו שכל מה שאנחנו מדברים מצטייר בינינו כשלם, באמת זה שלם בערבון מוגבל. כי השלמות האמיתית, השלם האמיתי, זה רק הקדוש ברוך הוא, שאצלו אין גבולות. לכן אנחנו, שאנחנו מוגבלים, כל מה שאצלנו שלם הוא שלם מוגבל. אצל הקדוש ברוך הוא שהוא לא מוגבל, אז השלמות היא שלמות אמיתית שלא מוגבלת. וזה כי ביות מציאותו התברך שמו השלמות האמיתי כמו שכתבנו, הנה כל מה שהוא שלמות אינו מתייחס אלא לו, כענף אל השורש, כי אף על פי שאינו מגיע אל השלמות השורשי, הנה המשך ותולדה ממנו. אז נכון שאנחנו לא יכולים להגיע אל השלמות האמיתי, כי אנחנו בני אדם מוגבלים, אבל עדיין כשמתחברים לשלמות האמיתית, אז אנחנו ממשיכים. זה סוג של המשך, נכון, אנחנו מוגבלים, אבל אנחנו קשורים, אנחנו תולים את עצמנו בשלמות האמיתית. השורש הוא השלמות האמיתית. והנה תראה כי השלמות האמיתי, הנה הוא מציאותו התברך, וכל חיסרון אינו אלא העלם טובו התברך והסתר פניו. אז מה השלמות, מה הטוב האמיתי בעולם? זה הדברים הטובים. כן, אבל העלם זה נובע ממה? מהסתר פנים. נמצא שהערת פניו התברך מקרבתו, תהיה השורש והסיבה לכל שלמות שיהיה. כן, שאדם שמח, אדם יש לו איזה משהו שלם, למה? הקדוש ברוך הוא העיר לו פנים. אדם, רואים אותו עם פרצוף שקרה לו, לא עלינו אסון, קרה לו משהו לא טוב, מה קרה? אסתר פנים. אנחנו עובדים לפני מגילת אסתר, גם רואים שם את כל הצרות, אומרים זה אסתר פנים. אם הכל היה שם שמח וטוב לב, לא היו אומרים, מגילת אסתר זה אסתר פנים. בסדר? כי כשהכל טוב, אז אנחנו דווקא הקדוש ברוך הוא מגלה פניו, הערת פניו. אבל כשיש צרות, כשיש העדר, כשיש חיסרון, זה אנחנו אומרים, נובע מתוך הסתר פנים.
זה מה שאנחנו אומרים בתפילה, בישים שלום, כי אם יהיו פניך, נתנו תורת חיים, עוד חסד, כל זה.
נכון, כל הדברים הטובים, כל הדברים הטובים הם עם מאור פניך. וכל הדברים שהם חיסרון, שהם העלם, זה בגלל הסתר פנים. והסתר פניו, השורש והסיבה לכל חיסרון. אשר כשיעור ההסתר, כך יהיה שיעור החיסרון הנמשך ממנו. עכשיו גם הסתר פנים, גם הערת פנים, יש דרגות. כן, הקדוש ברוך הוא יכול להאיר פנים מאוד, ואז המצב מאוד טוב, ויכול להאיר פנים בצורה מצומצמת יותר, והטוב הוא ברמה נמוכה יותר, גם לצד השלילי. יכול להסתיר פניו בצורה קלה, ואז הצרות באות ככה בנחת יותר, או יכול להיות הסתר פנים שהוא חריף, שהצרות יהיו יותר גדולות. כשלפעמים שואלים, כן, מה, הקדוש ברוך הוא עזב אותנו? מה, כאילו, בגלל שיש צרות כאלה גדולות, כבר מרגישים, כאילו, הסתר פנים הוא לגמרי כבר. ועל כן הנברא הזה, העומד בשיקול, כן, באיזון, בין השלמות והחסרונות שהן תולדות הערה וההסתר, בהתחזקו בשלמות והקנותם אותם בעצמו, הנה הוא חס בו התברך שהוא השורש והמקור להם. וכפי מה שהרבה בשלמות, כך הוא מרבה אחיזה והתדבקות בו, עד שבהגיעו אל תכלית קניית השלמות, הנה הוא מגיע אל תכלית האחיזה והתדבקות בו התברך, ונמצא מתדבק בו התברך ונהנה מטובו ומשתלם בו, והוא עצמו בעל טובו ושלמותו. אז אדם נמצא בעצם, אפשר לתרגם את הבן, אמרנו יצר הטוב ליצר הרע, לבן הארת פנים להסתר פנים, והוא עכשיו צריך להידבק בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמרנו איפה הוא מופיע? מופיע יותר בהארת פנים, כי ההסתר פנים זה העדר, הקדוש ברוך הוא מאדיר את עצמו מאותו דבר וזה החיסרון, אבל הארת פנים שם נמצא השלמות, ולכן כשאדם הולך ומדבק בטוב, בשלם, בהארת פנים, אז הוא מגיע אל הטוב הזה שאנחנו אומרים מה העניין של הטוב, כדי בעצם, זאת אומרת האדם פה בזה שהוא מקבל את הטוב, הוא, כמו שאמרנו, עבודה היא סוג של צורך גבוה, כי אז אנחנו מביאים שהקדוש ברוך הוא, הבריאה שלו באה לתכליתה, זאת אומרת זה תלוי בנו, כשאדם בחר בטוב, אז אם תכלית הטוב להיטיב, אז האדם שבחר בטוב גרם לזה שהקדוש ברוך הוא יצר רצונו כביכול לפועל. זה התרגום של הצורך גבוה.
למה היצר הטוב הוא בעצם מקביל להארת פנים? כלומר, היצר הטוב בא מהצד שלנו והארת פנים בא מהצד של הקדוש ברוך הוא. למה זה מתאים?
נכון, כי כל מה שאנחנו בוחרים בטוב, אנחנו בוחרים בעצם בהארת פנים.
מה זה אנחנו בוחרים? זה השם מחליט אם... השם מחליט פשוט לפי צורך השעה, אם צריך עכשיו להסתיר פנים, גם אם הדור צדיקים, השם יכול להסתיר פנים, גם אם כולם צדיקים.
כן, אבל זה שאנחנו האדם עכשיו בקטן יותר, האדם עצמו, יש לו כל הזמן הוא נתון בבחירות. לבחור בטוב, לבחור ברע. נכון, תמיד כל החיים זה התמודדויות. לבחור בזה או לבחור בזה. אז זה בעצם לבחור בין הארת פנים לבין הסתר פנים. כי אם אתה, מה זה הטוב? הטוב זה הארת פנים של הקדוש ברוך הוא. לכן יש את הטוב. מאיפה בא הטוב הזה? מהארת פנים של הקדוש ברוך הוא. הרע, מה זה רע? הרע זה חיסרון. חיסרון הזה מאיפה הוא בא? שהקדוש ברוך הוא הסתיר את פניו בדבר הזה, ולכן יש שם חיסרון. בסדר, אז תמיד הטוב והרע זה בעצם הארה והסתר. ככה יוצא מפה, כן.
למה, כאילו, למה שהידבקות בו תגלה יותר בעולם? זאת אומרת, יכול להיות שהוא שלם, אבל זה לא מה ש... זה שנדבקתי בו, אבל אני, כאילו, ש... זאת אומרת שהמציאות יותר שלמה, אם, כאילו, אם היא נדבקת בו. זאת אומרת, יכול להיות שהוא שלם אובייקטיבית, ולא, זה לא משנה איתם.
לא, אבל אז ראינו פה שיש גם ירידה לעולם הזה. גם בעולם הזה, משהו טוב, אנחנו אומרים זה הערה, ולכן ככל שאנחנו מדבקים בקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מדבקים בטוב, כי בעצם זה הערת פנים. זה הערת פנים
כמובן. מי אמר שמה שטוב זה הערה?
כן, תדבק בטוב, אז זה טוב.
לא, מי אמר שמה שטוב בעולם זה הערה?
כרגע שאנחנו מגדירים את החיסרון כהעדר, אז ממילא אתה לא יכול להגיד שכאילו זה הקדוש ברוך הוא. זה העדר.
לא, יצר מציאות שיש בה...
העדר זה מצב של חיסרון.
יש מציאות שיש בה טוב, יש בה העדר, ולמה היא צריכה להשתנות?
לא הבנתי את השאלה.
למה שהמציאות תשתנה? זה שהוא שלם, זה לא אומר שהמציאות תשתנה, זאת אומרת, לא מציאות, שאם אני...
אם אני אדבק בשלמות, אז המציאות כן תשתנה לשלמות. זה הכוונה.
זה כמו חברה. זאת אומרת, אם יש משהו שהוא טוב, בסדר? חוקים טובים, הנהגות טובות, מצוין. זאת אומרת, ההנהגה הזאת היא טובה, כן, להבדיל. ההנהגה הזאת היא טובה, כי היא טובה, היא טובה בעצמותה, נכון? טוב לעשות ככה. ככל עכשיו שאנשים קונים להם את המידה הזאת ועושים ככה, אז הכל נהיה יותר טוב. כי אנשים נוהגים בטוב, אז העולם נהיה יותר טוב.
אז כאילו זה לא פעולה אקטיבית של הקדוש ברוך הוא, יכול פשוט, יש את הקדוש ברוך הוא, ויכול פשוט...
נכון. הקדוש ברוך הוא כולו טוב.
כן.
אלא מה? היה צריך לצמצם את עצמו וליצור את ההיעדר הזה, את המקום של ההיעדר, של הסתר פנים. ששם זה מה שמצטער לנו כחיסרון, כדי שאדם יוכל לקנות את זה בעצמו, ולא לקבל את זה כמתנה. כי אם זה באמת היה בלי להציב לנו את ההתמודדות ואת הבחירה כל הזמן, אז הקדוש ברוך הוא שהוא שלמות הטוב, הכל היה טוב, וזהו, היינו מקבלים את הטוב ככה, לא היה חיסרון בעולם בכלל, לא היה דברים לא טובים בעולם בכלל. אלא שהקדוש ברוך הוא צמצם כביכול את עצמו, כדי שיבצר חיסרון, ואדם, יוכל לבחור ולהתקדם מתוך הבחירה שלו. בסדר? ואז כשהוא מקבל עכשיו את הטוב, אז הטוב הזה כבר הופך להיות משהו עצמי. כי הוא בחר, הוא רצה בזה והוא התקדם לזה. זה לא משהו שמישהו הביא לו איזושהי מתנה. הנקודה הזאת היא שלמה צריך לקנות את הטוב בצורה הזאת שזה קנוי לו ולא במתנה, אז אצלנו אנחנו רואים זה כדי להידבק בקדוש ברוך הוא בצורה שלמה. נכון? זה מה שמציג הרמח"ל פה בדרך השם, שעל ידי שאנחנו מדבקים בתוך קנייה של הטוב, אז זה דומה לקדוש ברוך הוא במידת האפשר שהוא הטוב העצמי. אז כמו שאצלו הטוב הוא טוב עצמי, ככה האדם שקונה הטוב אצלו הוא עצמי, וזה סוג של הידבקות בקדוש ברוך הוא, כל אחד במידה שהוא יכול. זה מה שהוא מציג פה. בדעת תבונות הוא מביא אותם. זה על פי ירושלמי, ירושלמי כותב, מן דאכיל דלאו דילה, בית להסתכל לבאפה. כן, מי שאוכל משהו שלו שלו, שמישהו נתן לו מנה, והוא עכשיו נאלץ לאכול משל אחרים, אז הוא מתבייש להסתכל בפרצוף של מי שהביא לו את האוכל. לא נעים, אוכל, זאת אומרת, יש פה את הבושה. שאתה מקבל מתנה, אז לכן שם הוא כותב שזה הסיבה. למה הטוב צריך להיות טוב עצמי? כדי למנוע את הבושה הזאת, כן, האם הסוף כל סוף המטרה היא לדבק בקדוש ברוך הוא, קשה לדבק בקדוש ברוך הוא, אם האדם כל הזמן מתבייש מזה שהוא מקבל את הטוב מהמתים, ולא יכול להסתכל כלפי מעלה, כן? הוא צריך הרי לבוא ולהידבק, להתקרב לקדוש ברוך הוא, אם זה גורם דווקא ריחוק, אז זה ודאי משהו שאנחנו לא רוצים, לכן, הטוב צריך להיות טוב עצמי. כמובן שזה לא דעות שהן דווקא סותרות, נכון? זה אותם צדדים של אותו דבר, כי על ידי זה שאדם הוא סגור בזה שהוא קיבל מתנת חינם, אז מטבע הדברים זה לא הופך להיות משהו של עצמי. זאת אומרת, למה אדם מתבייש? בוא נשאל את זה ככה. למה אדם מתבייש שנותנים לו מתנה? הוא לא יכול להסתכל בפני מי שנתן לו את האוכל. כי למרות שנתנו לך את זה מתנה, זאת אומרת, אני קיבלתי את זה מתנה, זה לא לגמרי שלי. ואם זה לא לגמרי שלי, אז אני עדיין לא מתחבר לזה מאוד. בסדר, אבל כשזה הופך להיות משהו עצמי לאדם הטוב, אז הוא מרגיש את זה שלו, הוא מרגיש יותר בקלות שהוא יכול לבוא ולהתקרב ולהידבק בקדוש ברוך הוא.
אבל זה לא יגרום לו לכפיות טובה?
יכול לגרום
לכפיות טובה. אז למה עדיף ללכת לצד הזה ולצד השני?
כי זה יהיה קנוי לו וזה לא יהיה קנוי לו.
לא, מה זה לא יהיה קנוי לו? זה יהיה קנוי לו, אבל ברמה פחותה. הרב אמר שזה לא קנוי באופן מלא.
מה?
הרב ימשיל את זה למתנה, אז הוא מרגיש שזה לא קנוי לו באופן מלא. גם פה הטוב הגדול.
בסדר, אבל זה מונע ממנו להידבק.
אבל זה לא שאם זה לא משלו, אז הוא לא יכול להידבק בכלל. הוא יכול להידבק, אז זה יותר קשה, לא?
ככה, כי אתה רואה, הוא לא מסוגל להסתכל, אז הוא כן מקבל, כן? הוא מקבל את המתנת חינם, אבל לא מסוגל להסתכל בפני מי שנתן לו את זה. אז ברור שאנחנו נעדיף לא ללכת בדרך הזאת, שאדם לא אוכל...
ולהסתכן שהבן אדם יגיד...
כן? כל המהלך הזה הוא סוג של הסתכנות. בוא נלך יותר מזה, אפשר שהקדוש ברוך הוא ייתן את זה כמתנת חינם, וזהו. אין חיסרון, אין נהדר, אין דברים רעים, הכל טוב בעולם, מצוין. בסדר, אבל זה עדיין ריק מהקנייה של זה. לכן אתה אומר, נכון, אני מכניס פה את כל המרכיב הזה של החיסרון, את כל המרכיב הזה של ההתמודדות, של הבחירה, של היצר הרע, בסדר, למה? כי בסופו של דבר כשזה יבוא מתוך בחירה של האדם, זה יהיה שלם יותר. זה יהיה, כן, אנחנו מחפשים פה את השלמות, כי בגלל שהטוב, זה מה שלמדנו פעם קודמת, הטוב רוצה להטיב, אז כשהטוב רוצה להטיב, הוא רוצה שהטבה תהיה בצורה השלמה שלה, נכון? אדם רוצה לתת למישהו טוב, רוצה לתת לו את הכי טוב. לפעמים כדי לתת את הכי טוב, אתה צריך לתת לו להתמודד, אבל אז שהוא קונה את זה, זה באמת הטוב בצורה השלמה שלו. אז אתה יכול ללכת על הדרך הקלה, אבל הטוב שם יהיה ברמה מאוד נמוכה. לכן מעדיף כן להכניס את המרכיב של הסיכון, שיהיה נפילות, שיהיה חיסרון, אבל מצד שני, מי שכן יצליח להידבק ולקנות את השלמות, לקנות את הטוב, הטוב הזה יהיה עצמי לו. והוא ידבק בזה יותר לקדוש ברוך הוא, שגם אצלו הטוב הוא טוב עצמי. דלת, העיקר שבבריאות והתפל בהם. והנה אלה שיהיו במציאות, העניינים השונים האלה של שלמות וחיסרון שזכרנו, ותימצא הבריאה שזכרנו בתכונה שהיא צריכה להיות, פירוש באפשרות לשני עניינים שיש לי יכולת בחירה, וביכולת עליהם שתקנה השלמות ותיעדר מן החסרונות, ומישהו שיוכל לבחור, כן? אז יש במציאות את יכולת הבחירה, וצריך גם את מי שיבחר לאן ללכת. ושימצאו לו האמצעים לדבר הזה, כל התפאורה מסביב, פירוש לקנות זה השלמות, הנה ודאי שפרטים רבים ושונים צריך שימצאו בבריאה, ויחסים רבים בין הפרטים האלה עד שיצלח התכלית המכוון בה. עכשיו, כדי ליצור מצב שאדם תמיד יכול לבחור, אז אני צריך לבנות מערכת שלמה בשביל, טוב, כבר הכנסתי את האדם, כן, שהוא זה שבוחר, כמו שנראה בהמשך. אבל כדי שיהיה מישהו שיוכל לבחור בין הטוב ובין הרע, אז אני צריך קודם כל לבנות מערכת שלמה שיש בה את הטוב והרע שהם מתקיימים, שהם עובדים טוב. אז אני צריך לבנות את הכל, הכל, הכל מסביב. לכן כל הפרטים בעצם, מה שהוא חותר, שכל הבריאה כולה, כולה היא בשביל ליצור מערכת שהבחירה באפשרית. ויבוא מישהו שיוכל לבחור. זה המשך. עולם הבריאה אשר התעדה לעניין הגדול הזה, שהיא תהיה זאת שמשתלמת או לצד השני, דיינו הדבקות בו התברך כמו שכתבנו, היא תיקרה העיקרית שבכל הבריאה. אז הבריאה הזאת שיש לה את זכות הבחירה, היא העיקרית. למה? כי כל השאר זה רק מסגרת בשבילה כדי שהיא תוכל לבחור. טוב, הכל לתכליתה, היא התכלית של הכל. וכל שאר מה שימצא במציאות לא יהיה אלא עוזר באיזה צד או באיזה בחינה אל התכלית שיצלח וימצא. ועל כן עיקרו תפלים לבריאה העיקרית שזכרנו. שוב, כי עיקר הכל בנוי רק בשבילה. אין להם ערך עצמי אלא כדי לשמש את מי שצריך לבחור. ומי הוא הבוחר? אך הבריאה העיקרית באמת היא המין האנושי. וכל שאר הנבראים, בין הגבוהים ממנו, בין השפלים ממנו, אתה יודע מה זה הגבוהים ממנו? אחת הגלגלים עם המלאכים, אומר, דברים רוחניים יותר, ובין השפלים ממנו, גם בעלי חיים, הדומם, אינן אלא בעבורו להשלמת עניינו, לפי כל הבחינות הרבות והשונות הראויות להימצא בהם. וכמו שהבאר עוד לפנים, עשייתה דשמיה, זה בחלק ד' שם הוא ידבר על העבודה, עבודת האדם, עבודת השם. בסדר, שוב, כל הבריאה, זה יוצא, כל זה יוצא מתוך שהתכלית של הטוב היא להיטיב. איך הוא, איך יהיה לו את הטוב האמיתי, איך הטוב, איך הטוב רוצה לתת את הטוב האמיתי, אז איך למוטב יהיה טוב אמיתי? רק אם הוא יקנה אותו. כדי שהוא יקנה אותו, אז אני צריך שיהיה לו יכולת לבחור. כדי שהוא יהיה לו יכולת לבחור, אני צריך לבחור מערכת שלמה של הערת פנים, של הסתר פנים, של דברים, של טוב וחיסרון, כדי שהוא יוכל לבחור. אז כל זה בשביל להביא את העולם לתכליתו. זה מפיל את כל האחריות על האדם.
לא יכול ליצור שני פרטים גדולים, לא יודע, שני פרטים שבן אדם צריך לבחור בזה?
זה מתחבר לשאלה הקודמת גם. זאת אומרת, שוב, החיסרון הוא לא יכול להיות משהו מהותי ככה בפני עצמו. כיוון שהכל יוצא מהקדוש ברוך הוא, אתה אומר, כל צד של, של חיסרון הוא לא משהו מהותי בפני עצמו, אלא הוא עדר. למעט מקרים מיוחדים שאומרים, נגיד במעקד מצרים בחושך, זה חושך מיוחד שהוא נברא חושך. אבל סתם חושך, זה פשוט היעדר של אור.
אבל הוא אומר, למה צריך כל כך הרבה פרטים? כדי ליצור את האיזון הזה, למה צריך כל כך הרבה פרטים בעולם, בבריאה?
כי תחשוב כמה התמודדויות יש לך. הרי המין האנושי...
יכול ליצור לי שני התמודדויות, בין שני דברים.
למה לצמצם את זה לכל כך?
למה לעשות כל כך
הרבה? דבר פשוט?
כי האדם... יש לו חיים מורכבים, ויש גם כמה אנשים. זה לא רק, טוב, יש לך הזדמנות אחת, הלכת טוב טוב, לא הלכת לא טוב.
למה ליצור מורכבות כזאת?
כדי שאדם יוכל לדבר.
אנחנו דנים פה עכשיו ביסודות, בעצם המחשבה בעצם, מראש, מכתחילה, למה לא ליצור מראש קצת פרטים ומעט התמודדויות, שבסוף בדרגת קושי, אותה דרגת קושי.
כי אז הנפילות, זה כמו ללכת על חוט דק.
מדרגה,
הצלחת, הצלחת. לא הצלחת, נפלת לגמרי. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. בסדר, כל אחד, גם אם הוא לא הצליח בזה, אז הוא מצליח בזה, וזה לא מצליח בזה, אז יותר קל לו בזה. אחרי הקדוש ברוך הוא כן רוצה שנלך אל הטוב. כמה שאנחנו אומרים, אנחנו משווים פה מצב מאוזן של טוב ורע, ברור שהקדוש ברוך הוא רוצה שנלך אל הטוב. לכן אומרים, מי שרוצה להתאר, מסיין לו. זה לא מאוזן לגמרי, ברור שכשאדם, אדם כבר שהוא רוצה, אז עוזרים לו יותר ללכת בדרך הנכונה, מאשר ליפול. מי שרוצה ללכת בדרך לא טובה, בסדר, אז פתחין לו, כן, או פותחין לו, אבל פתחין לו, יש דרך, אתה יכול ללכת. אבל מי שרוצה פה, אנחנו נסייע לו. אז גם פה, הקדוש ברוך הוא מראש בונה את המערכת, שיהיה לנו הרבה מצוות, הרבה התמודדויות, כדי שגם אם אדם לא מצליח במשהו, או שבסוג התמודדות מסוים יותר קשה לו, אז הוא מאוזן מדברים שיותר קלים לו, ולכן ההתמודדות, כאילו אם אנחנו מעמידים אותה רק על שניים, שלושה דברים, זאת אומרת זה או הכל או כלום. זה לרעתנו בסופו של דבר.
אולי ככה היה אדם הראשון.
נכון, זה דוגמה אדם הראשון, נכון, דוגמה טובה. יש לך הכל מותר, ודבר אחד אסור, רצה דעת. יפה, אבל אם נפלת, אז זה נפלת, הבאת מיטה לעולם, זה דרך גדול. אם אתה נופל, אז אתה נופל בקטנות, בסדר, אז אפשר, כמובן, גם בהתמודדות, יש התמודדות שהן יותר חמורות ויותר קלות, וכל אחד משקל שלנו, אנחנו לא יודעים אותן, אבל ככלל זה שיש לנו מערכת שהיא מורכבת ומורכבת ומורכבת, זה בסופו של דבר לזכות את ישראל. אז לכן הרמח"ל מעמיד את האדם במרכז הבריאה, כי ביכולתו להביא את העולם לתכליתו. התכלית זה שיהיה טוב, שיהיה טובה, שהקדוש ברוך הוא יוכל להטיב לעולם, מי אמון על לבנות את ה... לבחור את הבחירות הטובות, זה האדם. נסיים, והנה השכלה וכל המידות הטובות הם ענייני שלמות שנמצאו להשתלם במאדם, וענייני החומר ומידות הרעות הם ענייני החיסרון שזכרנו, שאדם מושם ביניהם לקנות לו השלמות. אז פה הוא מציג יותר מה זה המידות הטובות והמידות הרעות. אז המידות הטובות, גם כדרכם של המקובלים, זה כל הדברים שהם יותר רוחניים, פחות גשמיים. בסדר? והחומר, זה כבר המידות הרעות. שאדם פה תמיד צריך, יש לו את המורכבות. הוא כמובן עוד ימשיך בזה בהמשך. רק נגיד פה עוד כמה עניינים על הפרק הזה. פה אנחנו רואים שככלל, תכלית הבריאה היא להטיב. נכון? לא מצאנו פה עוד תכליות. אבל הסתכלתי קצת באנשים שעוסקים בתורת הרמח"ל, הוא מביא במקומות אחרים, מובא גם בהערות פה, בעוד תכליות שהרמח"ל מזכיר, הוא ריכז אותם במקום אחד בשלוש. אחת הוא אומר לתת מקום לתארים, הוא קורא לכוונה הזאת כוונה שטחית. זאת אומרת, כדי שיהיה מקום שבו יוכלו התארים לבוא לידי ביטוי. מה זה התארים? זה המידות, זה הספירות, זה שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום להופיע בו. הרי אמרנו המצוי, כן, עצמותו, זה משהו שאין השגה בכלל. כדי שכן יהיה זופות, אז תהיה להסברה את העולם, כדי שיוכל לבטא, כן, שיוכלו המידות לבוא לידי ביטוי. זה הכוונה השטחית, לתת מקום לתארים. אחרי זה הוא כותב, מעל זה יש לנו להטיב, שזה משהו הדגיש מאוד אצלנו פה בדרך השם, להטיב לנבראים הטבה שלמה. והדבר השלישי שהוא כותב זה לגלות ייחודו, לגלות את ייחוד השם. מה זה אומר? דבר מורכב, אבל בגדול להגיד שגם הרע הופך להיות טוב.
זה ייחוד השם?
כן, שהרע הופך להיות טוב.
כשם אחד כאילו זה לא ייחוד.
זה זה.
להגיד שלא,
שאנחנו אומרים...
לא, אנחנו אומרים שהרע הוא העדר, אז הרע הוא לא טוב.
נכון, אבל זאת אומרת, איך יש מציאות אבל של העדר?
השם יצר אותה.
אבל אם אנחנו אומרים, הכל מהקדוש ברוך הוא, מה זה יצר אותה? זה העדר. שוב,
השם סילק את עצמו. אז זה לא אומר שהרע הוא טוב.
בסדר.
הרע הוא רע.
אז זה כבר הדרך לייחודו, שאתה אומר, גם הרע הוא העדר, אבל כדי... שאדם יוכל לבוא אל הטוב. בסוף אנחנו מראים, בעצם כשאנחנו מציגים את זה ככה, אומרים שגם הרע הוא בעצם טוב, כי הוא יוצר לי, בסדר, זה הכוונה, להפוך את הרע לטוב. זה הרמה השלישית, התכלית השלישית שמביא הרמח"ל. איפה הוא הביא את זה? באגרות שלו. מקום מדויק, אגרות פתחי חוכמה, שערי רמח"ל. אבל עוד, זה מופיע בדעת תבונות, כאילו זה מופיע, כל אחד זרוע פה וזרוע שם. מה שאצלנו להטיב, להטיב לבריאה, כן? להטיב לנבראים, זה הקו המרכזי, אפשר להגיד. בכל כתבי הרמח"ל, זה העמדה היותר מבוססת, היותר מרכזית. אמרנו, את הראשונה הוא מכנה אותה כוונה שטחית, ממילה הוא גם לא עסק בה הרבה, אבל להטיב, לתת מקום לתארים. כי אם אדם גם לא מבין את זה, אז מה זה מועיל? בסדר, שהוא רחום, זה ספירות, אם הוא לא מבין מה זה אומר, אז זה לא מועיל לו הרבה, אבל בסדר, אז זה רמה אחת, אמרנו, הוא קורא לה הכוונה השטחית, חוץ מזה יש לנו להטיב ולגלות את ייחודו. שאמרנו להטיב בכתבי הרמח"ל, זה הדרך היותר מרכזית, כמו שהוא כותב אצלנו, זה התכלית היותר מרכזית בבריאת העולם. מה היחס בין זה לבין ייחודו? יש עוד מקום אחר שהוא כותב שזה גם לכבודו, כן, בדעת תבונות יש מקור אחד שהוא כותב שזה לכבודו, כמו שאמרו באבות, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא אלא לכבודו, אז לכאורה, על פי הפסוק בישעיה, אז לכאורה, רואים פה, מה התכלית הבריאה? לכבודו.
כבוד השם.
כן, כבוד השם. מה בדיוק היחס בין התכליות האלה? אז ראיתי שהיה דין ודברים באחרונים של ימינו, מה זה האחרונים של ימינו? וכדי למצוא את המאמר הזה במעיין, הלכתי לראשונים ראשונים שיש פה בישיבה, זה אלון קפה, קפה, משהו כזה. מכיר מה זה המעיין? ירחון כזה בכתבי עת. אז שמה יש מאמר שטוען שבאמת בהתחלה הרמח"ל כתב להטיב, והוא מביא את השנים של המאמרים, הוא אומר אחרי תקופה, היה בעקבות ההפוכות שהרמח"ל בעצמו עובר, שהוא צריך לעבור ממקום למקום, וכל מה שעבר עליו בחיים הלא פשוטים, עבר לייחודו. זאת אומרת, זה היה תהליך של התפתחות של הרמח"ל עם הזמן, עבר מזה לזה. כאילו זה שני דברים שנפרדים. יש את להטיב, יש ייחודו, בהתחלה חשב להטיב, אחרי זה שדרג לייחודו, תלוי במאורעות שעברו. זה בגדול בצורה גסה. כמובן, זה לא מאמר אפיקורס. כאילו, הרב אביבי קוראים, לא שכתב, שחקר בזה. כמובן שרוב עוסקי תורת הרמח"ל לא הלכו בכיוון הזה, רצו להראות שהכל זה בעצם אותו דבר, שגם ייחודו וגם להיטיב זה עין נוח. בסדר? אמרנו, המרכזי ביותר זה להיטיב, אבל להיטיב הגדרנו את זה שכדי לזכות בהטבה צריך אז להידבק בהשם, נכון? איך הדבקות בהשם זה מה? תורה ומצוות, אתה בוחר בטוב, נכון? זה המצוות. אז כשאדם בוחר בטוב, ממילא מתגלה ייחודו. זאת אומרת, זה דברים שהם תלויים אחד בשני. ממילא מתגלה ייחודו, כשאדם בוחר בטוב, וכשאדם בוחר בטוב, אז הוא גם, אמרנו, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. זה הרצון השם, השם חפץ למען צדקו, ולכן נותן את המצוות. כשאדם עושה את המצוות, זה גם במידה מסוימת הסכמנו צורך גבוה, אז הוא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, ואז על ידי שהוא משתלם ומקבל את הטוב, אז זה בעצם גם כבוד השם, כי זה מה שרוצה השם. נכון? מה זה כיבוד הורים? אבא מבקש, עושה, גם כיבוד הורים. נכון? אז גם פה, הקדוש ברוך הוא, זה רצונו, זה חפצו, לעדי. אז אדם שעושה את רצון השם, מתדבק בו, מגלה את ייחודו, אז ממילא מרבה כבוד השם. זאת אומרת, זה דברים שהם תלויים אחד בשני. אבל שוב, המרכזי ביותר, הדרך המרכזית בכל כתבי הרמח"ל, זה מה שהוא מציג לנו פה. גם אפשר להגיד פה זה הצורה המתומצתת, כן, של עיקרי האמונה בצורה שלמה ומסודרת. וגם פה הוא בכלל לא מזכיר את שאר הדברים. התכלית, תכלית בבריאה, זה להיטיב מטובו יתברך לזולתו. אז תם שנכיר שיש לנו עוד מושגים בתורת הרמח"ל. עוד דבר, הרמח"ל מסיים שהתכלית בבריאה זה האדם, נכון? כי רק הוא יכול להביא את כל העניינים האלה שדיברנו בהם, הוא יכול לבחור, עליו איתי הקדוש ברוך הוא את היכולת לבחור בין החיסרון לבין הטוב, לבין השלמות. זו באמת שיטת המקובלים, שאדם הוא מרכז הבריאה, ככה גם שיטת רב סעדיה גאון באמונות ודעות.
מי יכול לקחת זה?
מי יכול
לקחת
זה? הרמב״ם. נכון, הרמב״ם במורה נבוכים וחלק ג' באות י' ג' הוא חולק. הוא אומר, בכלל אין מקום לשאלה הזאת. הוא מסיק שם, הוא כותב שם גם לפי מי שאומר קדמות העולם, אריסטו שאמר שהעולם קדמון, וגם למי שאומר שהעולם נברא, אין בכלל מקום לבוא ולשאול מה תכלית הבריאה.
טוב, לא נכנס לזה. מה אומר שזה סוג של הגשמה?
כי אומר, שייך לשאול מה במשהו שהוא, רק משהו נברא על ידי מישהו שהוא מושכל, שהוא מוגדר, אפשר לשאול למה הוא ברא את זה. בסדר, אבל מישהו שהוא בעצמו,
אי אפשר להגדיר אותו.
נכון, אי אפשר להגדיר אותו.
הרמב״ם גם הוא מגדיר מה האדם צריך לעשות.
יש חובת האדם בעולמו, אבל האם זאת תכלית הבריאה?
אז זה לא תכלית הבריאה?
לא, יכול להיות שיש תכליות אולי לדברים פרטיים יותר. יש לאדם תכלית שלו. יש לגלגל הזה תכלית שלו. בסדר, למלאך תכלית שלו. אבל אי אפשר להגיד, הוא המרכז, האדם, וכל השאר נבראו רק בשבילו, כדי שהוא יוכל לקיים את התכלית שלו.
מתקשר באופן ישיר לאיך הוא תופס את העולם הבא.
גם, נכון, זה כמובן.
איך הוא מסדם כל המאמרי חז"ל מהגמרות של
ה... אין לנו במאמרי חז"ל.
מה, כהן נבראו לשם שני? כהן נבראו...
שכל אדם צריך לומר, כל אדם נברא
בשבילי. כל אדם נברא בשבילי, כל הזה של ה...
לא, לא סותר.
ומה אלו שהם נועדו לשם שני, משהו יוזר של מולן, לא הייתי, זה נראה לי במאמר של האריה קייץ.
שמה? נו.
שקייץ, ומה עם כל אלה שנבראו לשם שני, לא צריכים...
בסדר, אין לנו בעיה, זה לא סותר. זה שהאדם חי בתודעה כזאת.
לא, אבל הם נברו בשבילי.
נגיד את זה בצורה הכי פשוטה. אני חושב כל העולם נברא אלא בשבילי, נכון? מה זה אומר? שגם אתה נבראת בשבילי? נכון? אתה חושב שכל העולם נברא בשבילך, זאת אומרת שאני נבראתי בשבילך. זה סותר? למה זה סותר? זה כל אחד איך שהוא רואה. בסדר, כל אדם צריך לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, בסדר? אבל זה תכלית הבריאה רק בשביל האדם? לאו דווקא, בסדר? הוא לא, הרמב"ם אומר, יכול להיות שיש תכלית לכל דבר, בוודאי, אבל להגיד, כמו שראינו פה, שכל הבריאה, כל היקום, כל הגלגלים, הכל נברא רק בשביל ליצור את האיזון הזה, שתכלית הבריאה האדם יוכל לבוא ולבחור בין השלמות או ההדר, הרמב״ם, זה אני לא מסכים.
והרמב״ם לא יודע להגיד מה כן.
מה זה לא יודע? זה שאי אפשר להגיד את זה.
זה התכלית. למה? ככה השם רצה. למה נברא עולם? ככה השם רצה. למה נברא אדם? ככה השם רצה. ככה הוא כזה. לא שייך לשאול בכלל מה התכלית. ככה זה, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא. זהו.
שמה חסר טיפה.
למה?
זה לא ברור מאיפה...
מה אני עושה פה? מה כלום? בשביל מה זה?
מה החובה? זה כן ברור. שאלה למה?
לא מה החובה, אבל זה לא למה החובה, זה כן, זה התחילת הכללית של כל הזה פה. כאילו, כל מה שנמצא פה, בשביל מה כל זה פה? כאילו, אני אפילו לא...
אתה לא יודע, למה אתה... מי אתה יכול...
בוא נלך איתך.
שנייה, מי אתה יכול לשאול מה?
זה כאילו, מה תיתן לו?
מה
כמו שיוב אומר.
שאלה אחרת,
בוא נלך.
זה מה שאומר...
זה לא יכול להגדיר אותו, אתה לא יכול להגיד מה הרצון שלו.
נכון.
הבנת?
איך אתה יכול להגיד שיש תכלית? מה התכלית? להטיב נגיד, להטיב, מה עושה ההטבה הזאת בשבילו?
בשביל השם?
כן, בשביל עצמותו, שום דבר. ואת אומרת, זה כמו שאומרים, אם תפעל, מה תיתן לו?
זה לא...
אתה לא באמת משנה.
זה לא כבר...
הקדוש ברוך הוא לא חסר אם אדם עושה חטא. הוא גם לא משתלם אם אדם עושה מצווה.
זה לא מזכיר קצת...
זה לא משנה. בסוף,
בכוזרי, כאילו שזה מנתק קצת את ריבונו של עולם מהאדם?
לא, כי הוא לא אומר, אז זה סתם.
הוא קשור, הוא...
לא, זה לא מנתק ככה. מה, אז הקדוש ברוך הוא ברא. והקדוש ברוך הוא נתן תורה. והוא משגיח. אבל למה? ככה הוא רצה. זה בכלל לא שייך השאלה, למה? כי הוא רצה. והוא רצה, אז הוא גם משביח. נכון. נכון, הוא אמר, עשה ככה וזהו. אז הרמב"ם אומר גם מובן לו, אבל הוא ברא, והוא משגיח, אבל למה כל זה? כי זה רצונו.
מבחינת הרמב"ם להגיד שיש ריבונו של עולם רצון זה לא...
בסדר, שוב, זה...
זה לא יהיה לו בעיה עם זה?
זה המילים שלנו, כי אין לנו איך
זה... זה גם הגדרה.
בסדר.
מבחינת הרמב"ם.
אז אנחנו אומרים, זה איך שאנחנו מבינים את הרצון. או למה רצה? ככה, כי ככה הוא רצה.
אבל רצון, זה בדיוק הקטע, רצון זה אומר שיש לך... חסר לך משהו אז אתה רוצה אותו.
אז מה תגיד גם הרמח"ל אומר נכון רצון מאיתנו?
כן, אנחנו חייבים את זה.
אני משחק עם המושגים של הרמב"ם,
אבל אין לנו, גם הרמב"ם חייב בסוף להשתמש במושגים. אז הוא אגיד לך, זה רצון, אבל לא רצון כמו שאתה מבין. בסדר? יצאנו מזה.
אבל יש רצון שלומד על חיסרון.
ש?
יש רצון שלומד על חיסרון.
נכון, בסדר.
אבל זה לא רצון.
אבל אתה מגדיר את זה כרצון, אז רגע, אז יש רצון.
מה, איזה רצון?
בסדר, אז הרצון לא כמו שאנחנו מבינים רצון. זאת אומרת, זה מה שבא לבטא המילה רצון, לא...
אז למה אי אפשר לענות את זה גם שהרמח"ל יענה את זה לרמב"ם לכאורה?
שמה?
שהתכלית, שזה האדם. זה לא כמו שאתה חושב שזה כאילו הסוף, שאם אין אדם אז אין תכלית ליצירה של ריבונו של עולם.
מה? זה מה שהרמח"ל אומר? אם אתה מוציא את האדם מהמשחק, הרמח"ל אומר, אני לא צריך את העולם הזה. את כל היקום אני לא צריך, הכל נברא רק בשביל אדם.
והרמב"ם יגיד?
לא צריך את האדם, שיהיה גלגל גם בלי אדם. הוא אומר, מה, מי יותר גבוה, המלאך או אדם? המלאך, נכון, הוא יותר מופשט. אז איך אתה אומר שהוא המופשט, היותר גדול, הוא בשביל היותר קטן?
טוב, כי אין לו כוח
בחירה. ואתה אומר, זה אומר, אתה מסתכל על הממדים של העולם. אתה מסתכל על כל
היקום.
אין אפשרות לשנות. לכל דבר חוץ מהאדם.
בסדר.
אין כוח לשנות, אז למה
שיותר גדול? בסדר. מי אמר שהנקודת הנחה היא שצריך לשנות? הוא יש לו את התכלית שלו, והוא יש לו את התכלית שלו.
הנקודת הנחה שלי היא לא אם זה יותר טוב לשנות או לא. הנקודת הנחה שמי שיכול לשנות, אז הוא יותר
גבוה,
יותר גדול.
למה?
מי אמר?
כי הוא יכול לעשות את זה.
זה משהו יכולת שאין אותו לאחר.
ואני יכול לעשות את זה.
יכולת שאין אותו לאחר.
אז לא, שאלה מה המטרה, מה התכלית?
אני יכול גם להישאר במקום, זה הקטע. אני לא יודע מה המטרה, אבל אני יכול להישאר במקום ואני יכול לזוז. אתה יכול להישאר במקום, אתה לא יכול לזוז.
צמח, אתה לא יכול להיות צמח.
מה?
אתה לא יכול להיות צמח.
מה זה אומר להיות צמח? מה זה אומר להיות צמח?
אתה לא יכול...
אתה לא יכול לעשות פוטוסינתזה.
עדיין לא.
נו. ואם מטרת העולם היא לעשות פרוסות וסאז, אז אתה לא, אז אתה חושב. לא, השאלה, מה המטרה, מה התכלית? אז נכון, כל אחד יש לו את היתרונות והחסרונות שלו. זאת אומרת, המלאך בכללי הוא דרגה יותר גבוהה מהאדם, לרמב"ם לפחות. בסדר, זאת אומרת, לא יכול להיות שברא את כל הדברים האלה בשביל לשמש את היותר פחות. הוא אומר, תסתכל על כל היקום. אתה אומר, כל הדברים האלה, הכל בשביל האדם. זה נראה מגוחך קצת, בשביל הדבר הקטן הזה, כל האבנים וכל הצמחים וכו 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 וכו. זה חסר פרופורציה, כי אני יכול להגיד את זה. יכול לומר, הדעה הזאת היא דעה משובשת, זה לא נכון. בסדר? זה הרמב״ם אומר... מה?
הרב קוק אומר על זה.
בגלל שהבאתי הרב קוק?
בגלל שזה תמיד ככה.
מי שהוא מתייחס לזה, נכון. היה הרב זאב יעבץ. בסדר? הוא ממקימי המזרחי.
שוט יעבץ?
מה?
שוט יעבץ?
לא, 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 לא. זה רבי יעקב בנדין. מהמזרחי, תקופת הרב קוק. הוא האשים את הרמב״ם שבמורה נבוכים, כן, הוא אומר את זה דרמטי, מה זה האשים את הרמב״ם? הוא ככה הוא טען על הרמב״ם שבמורה נבוכים הוא נוטה ליווניות. שיש לו נגיעות של התורה היוונית. שהוא בונה שם דבר.
באיזה חלק?
בכל המורה נבוכים. בכלל, איך להתייחס למורה נבוכים מול הדרך הזקה, זה בכלל פולמוס גדול. הוא טען שבספציפית בספר מורה נבוכים, הרמב״ם שמה יש דברים שהוא אומר, על פי שהשפעה מובהקת של היוונות. אז הוא כתב שם מאמר. דוגמה זה, כבר נראה, על העניין הזה. והוא כתב מאמר ארוך ש... מדבר על זה, נותן דוגמאות, יוצא נגד המדע של הרמב״ם בכל מיני נקודות. אחד מהם, בשביל זה הבאנו, זה בתכלית הבריאה. הרב קוק יש לו תגובה, מאמר תגובה לזה, מובא במאמרי ראייה. בסדר, כמובן זה מאמר מיוחד, תוגרן לשיטתו של הרמב״ם. בסדר, אז כמובן הוא פותח מהרמב״ם בגדולתו וכו' וכו'. ואחרי זה הוא מתחיל לענות לו על המאמר. מה שכתבת משיג על הרמב״ם בעניין הזה, מסביר למה הרמב״ם ככה. מה שהסרקת בעניין הזה, מנסה להסביר אותו בעניין הזה. בסדר, אחד הדברים זה לענייננו תכלית הבריאה, נקראת לשונו כי הוא מתוק. והנה מה שתפס הרב המחבר, כן, במאמר שנה, את רבנו הרמב״ם, בדבר תכלית הבריאה, שהרמב״ם כתב שאין לצייר שהכל הוא רק בשביל האדם, אלא שיש מגמה עליונה של ההוויה כולה, ידועה רק ליוצרה. בסדר, למה? כי ככה הוא רצה, מה זה הרצון הזה? לא יודע, ככה זה, אנחנו לא יכולים לדעת. הרי אנחנו צריכים להחזיק טובה לרבנו, לרמב״ם, על אשר גילה את דעתו, שהיות כל ההוויה כולה בכללותה, רק לצורך האדם, אין זה יסוד שהתורה עומדת עליו. כן, קודם כל, בוא נגז פרופורציה, זה לא שהרמב״ם עכשיו סתר פה איזה יסוד מיסודות התורה, התורה לא דיברה על זה. חזל בקושי דיברו על מה מטרת, מה תכלית הבריאה. אז הרמב״ם נתן פה אמירה, בסדר, הוא לא סתר פה שום יסוד שהתורה עומדת עליו. כי הלא הכופרים, עכשיו למה זה אנחנו צריכים להחזיק לו טובה? כן, עד שאתה יוצא נגד הרמב״ם שהוא אומר שלא האדם הוא המרכז, הוא תכלית הבריאה, אז תחזיק לו טובה על זה, למה? כי הלא כל הכופרים שנתרבו בעולם, בייחוד מאז שנתרחבו הגבולים הקוסמיים, על פי שיטתו של קופרניקוס, אני מקווה שמכור אותו נכון, והבאים אחריו, בסדר, שפתאום גילו כבר שהעולם זה לא מסתכם רק בכדור הארץ, יש פה משהו הרבה 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 יותר רחב, אז כל הכופרים, במיוחד אחרי שגילו כמה העולם הוא רחב, כמה היקום הוא גדול, לא יסדו את כפירתם, כי אם נגד זה היסוד, שחשבו שכל עיקר האמונה מושרש הוא רק על להיות האדם מרכז היש כולו. ובעת שהציור היה שהארץ עומדת באמצע והגלגלים סובבים עליה, כמו שחשבו בהתחלה, היה ציור זה נוח להתקבל. אתה אומר, הנה, תראה, הכל מסתובב סביבנו, סביב כדור הארץ, ואדם הוא יודע לעשות דברים הכי מורכבים, הכי מפותחים בכדור הארץ, אז הכל בשביל מי? בשביל האדם, תקבל על הדת. אבל עכשיו, שהציור נתרחב כדי התפיסה שכל הכדור הארצי כולו, כל כדור הארץ לא נחשב קים כמו גרגיר קטן בתאום אינסופי, אז עכשיו כל הדבר הענק הזה שכדור הארץ הוא איזה גרגיר חול פה, בשביל איזה גרגיר חול שבתוך הגרגיר חול, על זה אתה בונה את כל האמונה שלך ואת הכל, זה מה שהביא הרבה לכפור. באו מזה לכפירה מוחלטת, ועל כן צריכים אנו להתפאר בהשקפתו של רבנו הרמב״ם, שהציל את מעמד האמונה בכללותו במה שהורה שגם אם נאמר שהתכלית של כל הבעיה הוא כולל יותר ממין האדם, בכל זאת יש מקום לתורה ואמונה. בסדר, כי אמרנו זה לא תכלית, אבל על האדם עצמו זה מה שמוטל עליו. לבנות על זה עכשיו את כל האמונה, זה הרמב״ם אומר לא נכון לעשות.
זה גם דעת הרב קוק עצמו? או שהוא נותן יותר למקובל?
נראה שהוא מקבל מפה ומפה, כמו שהוא מציג את זה כאן. שאומר, זה נכון, אבל לא על זה אני בונה את האמונה שלי. כן? אל תפיל אותי עכשיו, תפיל את האמונה, אם תגלה שזה לא התכלית. בסדר, לא מפחיד אותי שזה לא התכלית. הנה הרמב״ם כותב, זה בסדר. זה לא יסוד, כן, אני חוזר מה שאומרים קודם, זה לא יסוד שהתורה עומדת עליו. וכן הוא דרכו של רבנו תמיד, לבנות את יסודות האמונה על בסיסים חזקים, מה שאי אפשר לפחות מהם. כן? מה שהכי... הכי בסיסי, שאי אפשר אחרי זה לבוא ולתקוף. לכן הוא אומר משהו שהוא מאוד בסיסי, גם אם תוכיח אחרי זה, הנה מתגלה שהיקום הוא משהו ענק, זה לא מוריד מהאמירה של הרמב״ם וכולי וכולי. אז ראינו פה שאת המחלוקת, הרמח"ל, המקובלים, רס"ג, אמרנו מעמידים שבאמת תכלית העולם זה האדם, ראינו את הרמב״ם שהולך בדרך אחרת, וגם את הערך המוסף שיש לנו מהרמב״ם לפי מה שמסביר אותו הרב קוק, שאנחנו לא תולים את הכל באדם הוא המרכז. ואז כשאתה מגלה את הגודל של היקום, אתה אומר, מה, הדבר הזה הוא מרכז? בסדר, אז זה אומר לנו, בסדר, סוד
תמונה. אפשר לומר שזה לא דווקא סותר. אפשר לומר שזה חלק מתכלית הבריאה. התכלית השלמה, מה שהרמב"ם אומר, התכלית של התכלית כלפינו צריכה להתבטאות מבחינת הרמח"ל. זה צורה ההסתכלות שלנו, כמו צורת ההסתכלות של
כלפי ריבונו. גם הרמב"ם הסכים שכל אדם צריך לומר שכל העולם לא נברא אלא בשבילי. אבל האם זה נכון? כי זאת תודעת העבודה שלנו. אבל האם זה באמת זה בשביל זה נברא העולם רק בשבילך?
אתה רופא זה.
כנראה שלא. בסדר, זה הרמב"ם. והרמח"ל אומר, כן, בוודאי. אם אתה לא נמצא, אם האדם לא נמצא, חזש, תחזור, תקפל הכל. זהו, לא צריך את העולם. הרמב"ם אומר, לא דווקא. העולם לא, האדם לא נמצא, בסדר. יש לה גלגלים, תפקיד משלהם, תפקיד משלהם, מהלכים יש להם דברים משלהם, ולא אתה, הכל.
קבולים תודעה כפולה כזאת. כאילו, אדם מאמין גם בזה וגם בזה. גם שזה בשבילי וגם שזה לא בשבילי.
התייחסות. מי הפנייה? האם הפנייה היא אליך, או הפנייה היא, כאילו, לפי מה אתה רוצה לעשות, לפי מה אתה צריך לעשות, או לפי איך אתה צריך להתייחס לריבונו של עולם?
אתה לא יכול אבל
לזה כל הזמן. לא, זה באותה מידה, כמו שאמרנו, שכל אדם אומר לעצמו, כל העולם לא נברא אלא בשבילי.
זה בשבילי
או בשבילך. זה לא צריך להפריע בעבודה.
סוויץ'
בראש. זה גם לא צריך להפריע.
על מה אתה מדבר?
זה כמו שאדם ואדם, כל אחד אומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. זה מפריע לי שאתה אומר את זה, ואני חושב שזה בשבילי נברא העולם. זה לא אמור
להפריע. לא, אבל זה מתוך הראש של האדם, זה שונה.
בסדר,
גם זה בתוך הראש שלו. אני אומר בתוך הראש שלי, קיימות שתי דודות, תודה רבה שאחת אומרת, כל העולם כאילו עבורי, תודה שנייה אומרת, לא יותר מכן שאתה לתפקיד משמעותי בעולם הזה. כלומר,
וכאילו, זה יחוץ. זה לא מה שאמרנו.
הרמב"ם ממש, יכול להיות שלפי הרמב"ם אין אדם תפקיד משמעותי בעולם.
לא יודע.
לא יודע, יכול להיות, בדיוק. כשאני אומר לא יודע, זה מה שיכול להיות שאין לו תפקיד משמעותי בעולם. נכון. שמה שאני אעשה, אין לזה באמת משמעות. ואז קשה לחיות בהודעה הכפולה הזאת, לא משנה למי אתה
נעשה. יש לזה משמעות. כעובדה שברור אותו, אבל
לא יודע, אבל משמעות לא גבוהה.
לכן, כיוון שאתה לא יודע, אז אתה צריך להגיד, העולם לא נברא אלא בשבילי, כדי שאני אעשה מה שאני צריך בצורה המיטבית. בסדר? וגם האחר אומר את זה, אותה מידה, גם המלאך אומר את זה. כי הוא גם הוא, גם הוא כביכול לא יודע מה הרצון ממנו, למה הוא נברא. לכן הוא אומר, לא יודע, אני צריך להסתכל נקודת הנחה, שאני צריך לעשות את העבודה שלי בצורה הטובה ביותר, כל מה שנמצא פה זה בשביל לעזור לי בזה.